אז כפי שידוע, שבועות זה ביום ראשון, אז חשבתי לדבר על חג מתן תורה, מהות התורה, כאילו מה מטרתה של התורה ואיך היא מציעה להשיג את המטרה. עכשיו יש הרבה דרכים לדבר על זה, חשבתי לדבר על זה דרך מגילת רות. עכשיו מגילת רות, יש מנהג עתיק לקרוא מגילת רות בשבועות. אנחנו לומדים על זה, כתוב פה במקור הראשון, במסכתות קטנות, מסכת סופרים, שמעריכים שזה היה נכתב פחות או יותר במאה השמינית לספירתם, זאת אומרת, 700 ומשהו, המנהג התחיל. מסכת סופרים נותנים כל מיני מנהגים ולקרוא מגילה כזו וביום כזה. אז פה כתוב שקוראים ברות בעצרת בחג השבועות. עכשיו לגבי הטעם לעשות את זה, יש הרבה טעמים. אני פה הבאתי 4 טעמים. הטעם הראשון כתוב בבבא בתרא, הטעם שלומדים רות בעצרת לפי שממנה יצא דוד המלך עליו השלום, שנולד בעצרת, כי כל מגילת רות לא נכתבה אלא בשביל ייחוס דוד המלך. זאת אומרת, בסוף המגילה, אז כתוב כל השרשרת התולדות של עד שמגיעים לדוד המלך. יש איזשהו קשר בין דוד המלך לחג השבועות וגם לספר רות. עכשיו, יש עוד טעם. בילקוט 8 כתוב בסוף, למה קוראים את זה? ללמדך שלא נתנה תורה אלא על ידי ייסורין ועוני. זאת אומרת, יש איזשהו עיקרון שעל מנת לקבל את התורה, אז אתה צריך להתאמץ גם על ידי ייסורין באמת לקבל את התורה. וגם אנחנו קוראים על רות שהיא הגיעה לעם ישראל דרך הרבה ייסורין. והטעם השלישית והרביעית מובאים בספר המנהגים. כתוב, לפי שבועז התחתן לרות בקצירת תבועתו, ופרשת אמור במועדים בעניין שבועות יכתיב ובקצרכם. זאת אומרת, הסיפור של רות מתקיים בתקופת הקציר, וגם הסיפור של מתן תורה זה בחג הקציר, זה אותה תקופה. ויש הטעם האחרון, וגם מגילת רות מדברת בחסד, ובשבועות הוא יום מתן תורתנו, שהיא חסד בתחילתה ובאמצעיתה, ובסופה כדאיתא בתנחומא. אז כל התורה בעצם מתעסקת בחסד, וכל הסיפור של רות זה גם סיפור של חסד. אז שניהם בעצם עולים בקנה אחד עם הטעם שבעצם המטרה של התורה היא חסד, והחסד הוא כל כך חשוב שברות רבה, במדרש רבה, איפה שאני מדלג על הפסוקים שמדגישים את המילה חסד ברות, אז כתוב, אמר רבי זירא, מגילה זו של רות אין בה לא תומה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר, ולמה נכתבה? אז בעצם מה שרבי זירא מתכוון פה, ש התורה וכל התנ"ך בגדול זה לתת לנו הלכות, לתת לנו מצוות, ללמד אותנו תומה, טהרה, איסור והיתר, דברים שאיך לחיות. כן, ואז הוא אומר, אני לא למדתי שום דבר פה, זה סתם סיפור. אז למה הם כתבו את זה? אם לא כתבו את זה ללמד אותנו הלכות, אז אני לא מבין את טעם הספר. ואז כתוב, ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים. אז הוא אומר שיש עיקרון, יש איזשהו ערך עליון לעשות, לגמול חסד, וזה לומדים מהסיפור של רות, וזה גם אפשר לשייך את זה לשאלתנו מה מטרת התורה. אז בגדול התורה זה להביא לנו באופן אישית ולעולם באופן כללית לעולם של חסד, שכולנו מסתדרים אחד עם שני ועוזרים אחד לשני. אז עכשיו השאלה, יש שתי שאלות. קודם כל, לגבי הטעמים, האם יש סתירה פה? הגמרא כתבה שלא כתבו את זה אלא לייחוס דוד, ופה לא כתבו את זה אלא לחסד. אז אני רוצה להסיע שבסוף אנחנו יכולים להגשים איזשהו רעיון שאין מחלקות בין ארבעת הטעמים. אבל לפני זה, יש שאלה גדולה נגד רבי זירא. כאילו, מה זאת אומרת אין הלכות במגילת רות? קודם כל, הנה אני מביא לכם ארבע הלכות, ארבע דברים שהגמרא לומדת מספר רות. קודם כל, במסכת כתובות כתוב תנא מיניים לברכת חתנים בעשרה, שנאמר ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו. אז פה לומדים מהמילים של בועז בתוך הספר שצריך מניין על מנת לעשות שבע ברכות בחתונות. אוקיי? אז קודם כל הנה למדנו הלכה אחת מספר רות. עוד הלכה, אין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו. פה הם לומדים על איך, אם מישהו בא ואומר אני רוצה להתגייר, אז מה התהליך לשאול אותו האם הוא מוכן להתגייר, אם הוא לא מוכן להתגייר. אז פה כתוב לא מרבין עליו, זאת אומרת לא מאמיסים בהרבה שאלות ודוחקים אותו, ומצד שני לא מקילים בו ולא אומרים אוקיי יאללה אתה רוצה להיכנס תיכנס. אז מאיפה הם לומדים? לומדים מרות. אז כתוב פה, אמר רבי אלעזר, מאי קראה דכתיב ותראה כי מתאמצת היא ללכת איתה ותחדל לדבר עליה. אז פה רות אומרת לנעמי אני רוצה להיות איתך, אז נעמי אומר לכי, כאילו את לא שייכת פה ואין מה לחפש כאן. אז רות עדיין מתאמצת, ואז ברגע שנעמי רואה את זה אז היא מבינה שבאמת הכוונות שלה תאורות. אבל עכשיו הגמרא ממשיכה, אמרה לנעמי, אומרת לרות, אסיר לן תחום שבת. אז היא אומרת, יש קשיים להיות יהודי, אז יש כל מיני הלכות של שבת. את מוגבלת לאן את יכולה ללכת, אי אפשר סתם ללכת לחוף הים אם את גרה בהרי. סתם. אז היא אומרת, זה לא פשוט. אז היא אמרה, אשר תלכי, אלך. איפה שאת הולכת, אני הולך, ואיפה שאסור ללכת, אני לא הולך. אסיר לן ייחוד, אסור להיות גבר עם אישה עם כל מיני סיטואציות, באשר תליני אלין, רות עונה. מקפידין 600 ויוד ג' מצוות, כאילו תרי"ג מצוות צריך לעשות, לא פשוט. עמך עמי, אני בפנים, אומרת רות. אסיר לן עבודת כוכבים, אלוהייך אלוהי. ארבע מיטות נמסרו לבית דין, באשר תמותי עמות. ובית קברים נמסרו לבית דין, כאילו תלוי מה האבון, אז יש כל מיני בתי קברות, שם אקבר. סתם, הגמרא מלבשת על המילים של רות לנעמי, כל מיני שאלות תשובות, שאפשר לשאול את מי שעומדת להתגייר כמה שאלות, אבל לא יותר מדי, לא פחות מדי, וזה שוב פעם עוד הלכה שאנחנו לומדים ממגילת רות. גם כתוב פה במסכת ברכות, והתקינו שיהי אדם שואל שלום חברו בשם השם, שנאמר והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים השם עמכם ויאמרו לו יברך השם. אז פה גם שוב פעם יכול להיות שזה סתם מנהגים ונימוסים, אבל שוב לומדים איזשהו דרך ארץ מספר רות או ממגילת רות. והאחרון פה כתוב לקים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו. בעצם איך אנחנו לפחות בזמנים הקדומים, איך אנחנו סוגרים איזשהו עסק, איך שאנחנו חותמים על איזשהו מסמך של הסכם, זה על ידי שליפת הנעל, שאנחנו לומדים שוב פעם מבועז ופלוני אלמוני בסיפור של רות, שאנחנו תכף נגיע לזה. עכשיו אלו סתם הלכות צדדיות, אבל באמצע הסיפור יש את הקטע שבועז בעצם מציע לפלוני אלמוני לקנות את השדה האחוזה של נעמי. סיפור של, למי שלא זוכר, אז הסיפור הוא ככה שנעמי עם כל המשפחה הם ירדו מישראל בגלל הקשיים והרב, ואז הם חזרו לישראל והם היו עניים ולא היה להם שום כסף, הבעל והבנים מתו, ואז נעמי חוזרת בגדול עם רות, ואז היא בקשיים, היא צריכה עכשיו למכור את האחוזה, את הקרקע של המשפחה על מנת להתקיים. עכשיו בועז בא ואומר, הנה, אנחנו משפחה, אני אקנה את זה, וזה יישאר במשפחה. כן? אבל הוא לא יכול לעשות את זה בגלל שיש קדימות. הקרוב משפחה הכי קרוב, אז הוא, יש לו הקדימות לקנות את את האדמה. אז הנה, פה כתוב את כל העניין. בועז עלה השר וישב שם, והנה הגואל עובד אשר דיבר בועז ויאמר, סורה שווה פה פלוני אלמוני ויסר וישב ויקח עשרה אנשים מזגני העיר ויאמר שבו פה וישבו ויאמר לגואל חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך מכרה לנעמי השווה משדה מואב ואני אמרתי אגלה אוזנך לאמור קנה נגד היושבים ונגד זקני עמי אם תגאל גאל ואם לא יגאל הגידה לי ועדה כי אין זולתך לגאול ואנוכי אחריך ויומר אנוכי אגאל. אז הוא פשוט מביא את המצווה שלא להשאיר את האחוזה של המשפחה בחוץ למכור למישהו אחר, אז הוא מביא את זה לידיעת פלוני אלמוני, בוא תעשה טובה, תקיים את המצווה, ואם לא, אז אני אעשה את זה, והוא מבין שזה טוב לו, כאילו, עכשיו הוא יכול לקנות את זה, והוא מרוויח מזה, זה איזה מין עסק טוב עבורו. אז פה אין ממש חידוש של הלכה, אנחנו קוראים על זה בפרשת בחוקותיי, אם אתם תהפכו את הדף, אז אנחנו קוראים על המצווה לגאול את השדה של המשפחה, ויקרא פסוק כ"ה כתוב, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. אז פה גם כתוב, כדאי לציין שכתוב פה ימוך אחיך, שאילו הוא אני. אי אפשר לעשות את זה מטעמי עסק, כאילו אתה רואה, הנה, אני יכול למכור את זה ולהשתמש בכסף לעוד עסק, אסור לך, הרמב"ם מביא את זה הלכה למעשה ש... אחוזת המשפחה זה משהו מאוד חשוב, יש איזשהו עיקרון להישאר עם זה, ואך ורק חלילה מישהו ירד למצבים כאלו שאין לו כסף משום מקום אחר, אז הוא יכול למכור את זה.
חלילה עכשיו... לי מלמכור נחלת אבותיי.
נכון.
בארנבות.
עכשיו כתוב, ואיש כי לא יהיה לו גואל והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו וחישב את שני ממכרו והשיב את העודף לאיש אשר מחר לו ושב לאחוזתו. ואם לא מצאה ידו די השיב לו והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל ויצא ביובל ושב לאחוזתו. אז פה יש עיקרון של היובל, יש העיקרון שאחוזה זה אחוזה זה אחוזה, הקרקע זה משהו חשוב שיישאר במשפחה, שחשוב שיישאר בשבט, ועד כדי כך שאפילו שאתה מוכר, אין דבר כזה שאתה מוכר לצמיתות, ואין דבר כזה שאתה בעצם מוכר את הקרקע. בגדול, אם אתה מוכר את זה, אתה מוכר את השימוש של הקרקע עבור את החמישים שנה או כמה שנים שזה יהיה, ואז הקרקע חוזר למשפחה, כן? ואז למה זה? אז הרמב״ם מסביר פה הלכה א', ארץ ישראל המתחלקת לשבטים אינה נמכרת לצמיתות, שנאמר בהארץ לא תמכר לצמיתות, כי לי הארץ כי גרים ותושבים איתם עמדי. אז הפסוק בעצם מדגיש כמה דברים. קודם כל הרמב״ם מקשר את זה לשבטים, וזה מקשר אותנו להיסטוריית עם ישראל. נכנסנו לארץ ישראל, חילקנו את הארץ, אז כל אחד יש לו את המקום שלו בארצנו הקדושה. וגם למה אתה לא יכול להעביר את זה? בגלל שזה חלק מתוכנית אלוקי, כי לי הארץ, זה לא הארץ שלך, זה לא סתם איזשהו חלקת אדמה שאתה יכול לעשות עסק. יש משהו שמקשר אותך לייעוד שלך. הקדוש ברוך הוא הביא את עם ישראל לכאן, חילק את הארץ על מנת שאתה יכול לתפקד כעמו. והוא אומר, אתם גרים פה, זה לא האדמה שלך. אתם עמדי. אתם פה בגלל שאני רוצה שתהיו שותפים איתי. וזה אנחנו קוראים גם בפרשת בחוקותיי, בפרק, אחרי הפרק הזה, כתוב, ואם בחוקותיי תלכו, ואם מצוותיי תשמור, ועשיתם אותם, וישבתם לבטח בארצכם. השטר קנייה של האדמה זה בעצם התורה, המצוות, ההלכות, שאנחנו מתנהגים כמו עם ישראל. יש לנו תפקיד לעשות פה, ואז זה בעצם לעשות את ההלכות, לעשות את החוקים. וגם ממשיך בצד השני, ואם בחורותיי תמאסו, ואתכם אזרה בגויים. כאילו, אם תעשו את התפקיד, אתם פה בארץ. אם לא, אז אתם בחוץ לארץ. זה שטר הקנייה. אלו התנאים. אז פה עם כל זה, מה שאנחנו לומדים, שבועז רוצה לגאול עבור המשפחה, את שדה האחוזתו, וזה להשאיר את זה למשפחה, וזה גם קשור איכשהו לתפקיד של עם ישראל בארץ ישראל, שיהיו קשורים אחד לשני. עכשיו, כל זה אנחנו נסתדר עם ההלכה השנייה שבועז מביא, שזה חידוש. בועז, אחרי שהוא אומר לגואל השדה, שיש לו רשות לעשות את זה, אז הוא גם אומר, יש עוד תנאי, יש עוד הלכה, יש עוד חיוב. והוא אומר פה במילים האלו, ויאמר בועז ביום קנותך השדה מיד נעמי ומעט רות המואביה אשת המת, קנית להקים שם המת על נחלתו. בעצם מה שהוא אומר פה זה משהו שנשמע לנו כמו ייבום, אבל זה לא בדיוק ייבום. הוא אומר, אם אתה רוצה לקנות את השדה, אתה חייב להתחתן עם האישה שייכת לנחלה פה. ואז מאיפה הוא בא עם זה? קודם כל ייבום זה לאח. כן? וגם מה זה קשור לירושת הארץ? כאילו יש את העניין שקראנו שהגואל צריך לפתות את הנחלה, להשאיר את זה בשבט. אבל מה זה קשור להתחתן עם האישה? אנחנו לא לומדים את זה מהתורה. התורה פה, דברים פרק כ"ה, כתוב, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש, זר יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה, והיה הבחור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. אז מפה אנחנו לומדים שיש איזה מין ערך שהאח יביא ילד מהאישה של האח שלו שמת, וזה נקרא ייבום, והוא היבם, והוא כביכול מקיים את השם של האח שלו על ידי זה שהוליד בן עבורו. כן, זה היה כאילו פשוט פשט של הייבום. לא מדובר על מישהו רחוק במשפחה שיעשה את זה, כן? אבל יש איזשהו ייבום כזה שנעשה על ידי מישהו שלא מהאחים, וזה הסיפור של יהודה ותמר. אוקיי? אז עכשיו מה קרה בסיפור של יהודה ותמר? בראשית פרק למד ח' כתוב, ויאמר יהודה לאונן, זה האח של ער. מה שקרה, תמר התחתן עם ער, ער מת, עכשיו היבום צריך לבוא על ידי האח שלו שזה אונן. אז כתוב, ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה והקם זרע לאחיך. אז זה די קרוב למשפט של היבום, שצריך להקים את השם של האח. עכשיו, אונן לא עושה את זה, ואז גם הוא מת, ואז האח השלישית שלה מוכן לבוא, אבל יהודה, אבא לא רוצה לאבד עוד אח, אז הוא משאיר אותו. תמר מבין שאין לה מישהו להקים זרע מער, אז היא משחקת את הזונה, ויהודה לא יודע, ונכנס, ואז כביכול הוא היבם, הוא מביא עכשיו ילד מאשת ער. אז הוא היבם ולא מודע, ובסוף כתוב פה, איפה זה בבראשית, כתוב, ובפסוק האחרון בכף ת' כתוב, והי כמשיב ידו והנה יצא אחי ותאמר מה פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץ. ופרץ בעצם הוא האבי אבות של בועז. אז פה יש איזשהו קשר בין הסיפורים, וזה לא נאבד על האנשים בסיפור של בועז. אם אנחנו קוראים שוב פעם במגילת רות, אז עכשיו, כשבועז בא לבצע את, את היבום כביכול ואת הקנייה של השדה, אז הוא מביא את כל האנשים, הוא אומר פה ככה, ויאמר בועז לזקנים וכל העם עדים, אתם היום כי קניתי את אשר ללימלך ואת כל אשר לחיליון ומחלון מיד נעמי, וגם את רות המואביה, אשת מחלון, קניתי לי לאישה להקים שם המת על נחלתו. אז הוא עושה כביכול את, את היבום, אבל הוא עושה את זה לא על שם האיש, אלא על שם הנחלה. ואז בסוף העדים, כל הזקני העיר יושבים שם, ואז באיפה שזה כהה פה, פסוק י' ב' כתוב, והיא, הזקנים של העיר אומרים, והיא ביתך כבית פרץ, אשר ילדה תמר ליהודה, מן הזרע אשר ייתן השם לך, מן הנערה הזאת. אז הסיפור, הסיפורים קשורים, יהודה, תמר, פרץ, בועז, נעמי, והבן שלהם, שהוא הבן שלהם לא נקרא על שם מחלון החתן, אלא הם נותנים שם אחר לחלוטין. אז עכשיו נשאלת השאלה, מאיפה כל זה בא? אז הרמב"ן מביא את זה ככה, שזה סתם מנהג. בחכמי ישראל הקדמונים, מדעתם העניין הנכבד הזה, הנהיגו לפנים בישראל לעשות המעשה הזה בכל יורשי הנחלה, שוב פעם הדגש על הנחלה, באותם שלא יהיה בהם איסור השאר, תודה, וקראו אותם בגאולה, וזהו עניין בועז. אז פה הרמב"ן אומר, יש מנהג בישראל שכל אחד שבעצם גואל את הנחלה גם מתחתן ועושה איזה מין ייבום כזה. אבל מאיפה זה בא? אז מדהים, הגמרא פה ביבמות מסבירה שיש פסוק אחד בכל התורה שאנחנו לא מפרשים לפי הפשט. יש איזשהו עיקרון שאומר שהפשט, המקרא אינו יוצא מידי פשוטו. שעל אף שאנחנו יכולים לפרש כל מיני פירושים מתחת הטקסט, עדיין יש את הפשט שנשאר. ואז אם זה הפסוק אומר יקום על שם אחיו, אז זה אומר שאתה צריך לתת את השם של האח לבן הזה, ואתה מנסה להמשיך את השם של האח שמת. אז פה הם אומרים, זאת לא הפשט, ואנחנו לא עושים את זה, ואתה לא נותן את השם של האח, אלא הכל על שם נחלתו. הכל להקים הנחלה. ופה זה גמרא ארוכה, אין לי לנו זמן לקרוא את זה, אבל בעצם הם מתווכחים פה, האם זה פשט, אם זה לא פשט, האם אנחנו, מה קורה פה? בסופו של דבר הם אומרים, זה הפסוק היחיד בכל התורה, שאנחנו לא לומדים לפי הפשט, וכל הרעיון של היבום זה לא להמשיך את השם של האח, אלא להמשיך את הנחלה של האח. אוקיי? וזה איך שזה מקושר עם בועז, שהוא גם רוצה עכשיו לגאול את הנחלה וגם להתחתן עם האישה ולהביא ילד ממנו, לא להמשיך את השם אלא להמשיך את הנחלות. אז בגדול זה שתי צדדים של אותו מטבע. מה שאנחנו מנסים לעשות פה זה להמשיך עם ישראל, ואתה, הילד הזה הוא לא צריך סתם שם. הזהות לא באה מהשם. יופי שקראו לו מחלון, ועכשיו אתה קורא לי מחלון. מה זה אומר לי? כלום. אבל אם אני גם יורש נחלה, אני יורש היסטוריה. אני יורש את מה שהאבות נכנסו לארץ, את השבטים. אני יורש את ההיסטוריה וגם את העתיד. יש לנו איזשהו משמעות להיות עם ישראל בארץ ישראל, לקיים תורת ישראל ולגאול לא רק את עמנו ואת נחלתנו, אלא את כל העולם. זה הרעיון. בעצם אתה רוצה לגאול את האדמה, את האחוזה, את הילד, את המשפחה. אתה רוצה לגאול את עם ישראל, ואתה עושה את הכל ביחד ויורש את כל הרעיונות האלו, שאתה חלק. הילד הזה שנולד עכשיו הוא חלק ממשהו ענק, הוא מקבל נחלה, וזה לא סתם פיסת אדמה שאתה יכול לעשות עסק, זה פיסת אדמה שאומר לך היסטוריה ומשמעות של עם ישראל. אז זה כל הסיפור של בועז ורות ושבועות. ויש לנו רק שאלה אחת לגבי רבי זרע, שאמר שאין הלכות ואין מצוות, ואנחנו קוראים פה המון המון. אז רוב הרעיונות פה אני הבאתי ממאמר של יוסי פרגר, שכתוב בספר של Tradition. ואז מה שהוא אומר פה, שרבי זרע לא התכוון שאתה לא יכול ללמוד הלכות מרות. אתה פשוט לא לומד אותם כמו שאנחנו לומדים מטקסטים ועושים כל מיני דיוקים וזה. אתה לומד את זה מהנהגת האנשים. האנשים ברות פשוט חיים הלכות, חיים תורה, ועל ידי זה אתה לומד איך לחיות. ההלכות הן פשוט המסגרת של כל החיים, וזה בעצם מה שאנחנו אמורים להבין מרות, ומה שאנחנו אמורים ללמוד ממתן תורה. זה לא ספר שאנחנו לומדים אך ורק ללמוד תורה, וזה מאוד מעניין ויפה. אנחנו אמורים ללמוד איך לחיות, ורות, ומגילת רות מלמדת אותנו איך לחיות, לחיות כמו אנשי חסד. בסופו של דבר המטרה של התורה זה להביא לנו לגמול חסד ולהביא את העולם לעולם של חסד, וזה אנחנו עושים על ידי מאמצים אדירים, שלפעמים זה בא על ידי ייסורים, ואז ידי זה אנחנו מביאים תוצאות, שזה כאילו הקציר שלנו, שאנחנו מביאים תוצאות ופירות של המאמצים האדירים שלנו להביא את העולם לגאולתו, שזה נעשה במהרה בימינו על ידי בן דוד. וככה אני חושב שקישרתי את כל הטעמים למה אנחנו קוראים רות בשבועות. חג שמח.
שכוח.